פרשת כי תצא, אלול, ננסה לחבר את כל הדברים ביחד. פרשת כי תצא, מי שיסתכל בה, מלבד ריבוי המצוות שיש לנו בפרשה הזו, יש לנו כמעט את כל מערכות הזוגיות הקיימות, מאשת יפה תואר, בקיצור, כל מערכות הזוגיות נמצאות בפרשה הזאת. אנחנו נפתח במקרים הפחות נעימים של אונס ומפתה, משם נקשה איזה קושייה, וננסה מתוך הדבר הזה לצאת ליסוד מאוד חשוב. אז בואו נתחיל מהמקרה הראשון. הוא לא לפי הסדר בתורה, בכוונה הדברים לא מופיעים לפי הסדר, בחרתי להציג את הדברים דווקא בצורה כזו, רק כדי להבליט את הקושייה, ואחרי זה נראה את התירוץ. ואם בשדה נמצא האיש את הנערה המאורסה, והחזיק בה האיש ושכב עמה, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. מה המקרה? אישה התארסה, זה לא כמו האירוסים שלנו היום, שמתארסים, עושים וורט, ואז מתחת לחופה יש לנו את ברכת האירוסים וברכת הנישואים. לא. שם היה ברכת הנישואים, אחרי זה הייתה שנה, י"ב חודש, ואז הייתה החתונה. בתוך הפרק הזמן הזה, שהאישה הייתה מאורסת לפלוני אלמוני, בתוך הפרק הזמן הזה, קרה לנו לא עלינו טרגדיה. מישהו תפס את הנערה המאורסה הזו, לקח אותה לשדה, ושם אנס אותה. בשדה לא היו אנשים, הנערה לא הייתה יכולה לבקש עזרה, הייתה יכולה לצעוק עד מחר, שום דבר לא היה מועילה. ולכן התוצאה היא, האיש אשר שכב עמה, לבדו, מה יהיה איתו? הוא מת, ולנערה לא תעשה דבר. אין לנערה חטא מוות, והתורה נותנת דימוי, למה דומה המקרה הזה לאישה שלא עלינו נאנסה? כי כאשר יקום איש על רעהו, נאנסה. כי כאשר יקום איש על רעהו, ורצחו נפש, כן הדבר הזה. אותו דבר, תבין, זה כמו רצח מה שקרה פה. רצח של נפש. לא בטוח, לפעמים רצח של נפש הוא יותר קשה מרצח הגוף. נכון, גוף יכול הרבה לסבול. אבל אם הנפש חזקה, יכולים להתמודד עם הכל. נכון, מיש גם, זה לא הבין מה רצו ממנו בכלל. לא הבין. אבל נפש פצועה בגוף בריא, זה שבר כלי. נפש פצועה. האישה הזאת, נפש פצועה. כי בשדה מצאה צעקה הנערה מאורסה, ואין מושיע לה. אומרת הגמרא, הדימוי הזה, לרצח, אומרת הגמרא במסכת פסחים, כי כאשר יקום משל רעהו צחו נפש, כן הדבר הזה, וכי מה עניין רוצח אצל נערה מאורסה? במילים אחרות לא הגזמנו? התשובה היא לא. הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מקיש רצח למי? מקיש רוצח לנערה מאורסה. מה הנערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו? אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. מוריי ורבותיי, תשימו לב. מי נלמד ממי? הרוצח נלמד מהאונס. אונס, אתה רואה בן אדם, הולך לאנוס אישה, אתה מוציא את האקדח, אתה יורה לו בראש. זאת ההלכה. יורה בו. הוא רוידף, או לא בראש, תתחיל ברגליים. לא עוזר, תן לו כדור בראש. כמו שמותר להרוג אונס, ככה מותר להרוג רוצח. מי יותר קשה? אם הרוצח נלמד מהאונס, סימן שבמעשה אונס, לפעמים זה יותר קשה. יש גם שהאונס נלמד מהרוצח משהו. אבל עצם ההריגה שמותר להרוג את הפושע, זה נלמד, רואים שיש בזה צד שהוא יותר חמור מרוצח עצמו. אני פותח סוגריים. יש תמיד כתרוג מצד אנשים על אפליה בתורה. איש שלא עלינו בגד באשתו, בתוך מערכת נישואים. הלך והיה עם אישה אחרת. נגיד הלך עם פנויה. נאסר על אשתו או לא נאסר? לא נאסר על אשתו. אישה שהלכה ואשת איש, הלכה והייתה עם איש זר. נאסרה על בעלה או לא נאסרה? נאסרה על הבעל, נאסרה על הבועל. נאסרת על כולם. זה לא פייר. למה לכם, כשאתם בוגדים, מותר לכם להמשיך לחיות עם האישה הקודמת, וכשהיא בוגדת, שמירחם. הכל אסור לה. אנחנו נציג רגע שאלה מאוד מאוד לא קלה, שמופיעה בשו"ת עשה לך רב, רבי חיים דוד הלוי, רבה של תל אביב, בעל מחבר הספר מקור חיים, קיצור שולחן ארוך. שימו לב השאלה שהוא נשאל. ואתה את חטא אני מזכיר היום, מקור שלוש. לפני כשנתיים אנסתי אישה נשואה.
לא הוא.
לא הוא. זאת השאלה שהגיע לו. נתפסתי וישבתי בכלא. שם נתקפתי ביסורים מצפון חמורים. בצאתי מהכלא פגשתי אדם דתי. בהשפעתו חזרתי בתשובה. וכיום אני שומר מצוות. התעניינתי בגורל האישה מתוך נקיפת מצפון. ולצערי נתברר שבעלה שהוא אדם דתי גרש אותה, הוא לא היה כהן. אשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה. הוא לא היה כהן. אף שאמרו לו שהיא מותרת לו. הצגתי עצמי בפני האישה שאפי דתית והצעתי לה נישואין. האישה שהוא אנס. כשכל כוונתי לשקם את חייה שאני הרסתי. אחר כך, אחרי כל מאמציי אלה, נאמר לנו שהיא אסורה לי. כנראה שהיא הביאה נכונות. נא להורות לנו הלכה בכל ההקדם. לנו, הם שואלים ביחד את השאלה. והוא עונה את התשובה הבאה. קודם כל הוא כותב הקדמה. ישמעו פושעים ויקחו מוסר כמה טרגדיות, גורמים הם במעשה מאכזריים. האונס גובל עם רצח נפשה של הנאנסת, והרס חיה וחיי משפחתה, וכך השוותה את התורה את האונס לרצח. באומרה וכו'. ומתוך גישה זו נבוא לדון בשאלה שבפנינו. המחשבה שאישה זאת אסורה לאיש זה נובעת מתוך הנחה הלכתית מפורסמת, שכל אישה שנאסרה על בעלה נאסרה גם לבועלה. והיא הלכה פסוקה וברורה. וכאן מקום איתנו לבאר הלכה זאת בטעמה. כיוון שלאחרונה רבתה תרומת בציבור, ואפילו נבחרי ציבור, שראו באפליה לרעת האישה, שהיא, כשבוגדת בעלה, נאסרת על בועלה. ואילו האיש הבוגד באשתו, לא נאסרה עליו אותה אישה שאיתה בגד. זה אומנם נראה כאפליה, אבל התבוננות קצרה, ביהודה הטבעי של האישה יולדת בנים, והצורך הטבעי של ייחוס בנים לאבותיהם, בחינת למשפחותם לבית אבותם, תסביר לנו במקצת את חומרת מידת הדין כלפי האישה, אשר חייבת היא לשמור על חיי נישואיה בתארה. אין זה פותח חס ושלום את האיש מאותה חובה, אלא שלא היה צורך להנישו, כפי שהיה צורך לעשות זאת לאישה. בסופו של דבר, אם ילד נחשב ליהודי או לא נחשב ליהודי, מי קובע? האמא. האישה הזאת, בגלל מעלתה ומשימתה הגדולה, שממנה בעצם כל התארה של העם היהודי, זה מה שהופך לה את הדינים ליותר מסובכים. לא בגלל פחיתותה, ולא בגלל אפליה, להפך, בגלל מעלתה, ובגלל הרחם שתמן בה הקדוש ברוך הוא, בגלל הדבר הזה יש בה דינים מיוחדים, שעם הבעל אנחנו פחות מקפידים על זה, זה הכל. הסברה הזאת היא כל כך הגיונית. אני סוגר סוגריים. לבסופו של דבר הוא מתיר את האישה, מתיר להם. מתיר. היא לא נאסרה עליו, היא לא נאסרה עליו, היא לא נאסרה לבועל, היא לא הייתה סליחה, היא נאסרה, היא לא נאסרה לבעל. היא לא נאסרה לבעל, ולכן היא לא נאסרת גם לבועל. אילו היה כהן, הייתה נאסרת לבועל, כך כותב הרמ"א. אבל אם לא נאסרה לבעל, לא נאסרה לבועל, והוא מתיר להתחתן. הוא מביא שיטות ראשונים שאוסרים את זה, אבל הוא כותב שרבו הפוסקים שהתירו את הדבר הזה. סגרתי סוגריים.
לכאורה, זה מים גנובים עם תרקו. הוא גרם בעצם, נכון, אבל לא רוצה, צריך לגרם.
עכשיו זה כבר לא מים גנובים. זה כבר באיתר. זה פחות מתוק עכשיו, אה? מקרה שני. שימו לב למקרה הבא. כי אם יצא כי, אם יצא איש, שוכב עם אישה. בעולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה, והאישה וביירתה רע מישראל. מובן לכולם, נכון? הם בגדו אחד בשני, וכל אחד בגד בזוג שלו בהסכמה, שורגים את שניהם. מקרה נוסף, כי יהיה נערה בתולה מאורסה. לאיש, הוא מצא איש בעיר ושכב עמה. והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, וסקלתם אותם באבנים ומתו. את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו וירתה רע מקרבך. שימו לב, מה קרה פה? יש פה מישהו שתפס אישה, בעיר, באה עליה, היא הייתה מאורסה, הוא לא ביקש מן הרשות. בגלל שהיא לא צעקה, מה אנחנו אומרים? היא שיתפה פעולה. אומר החזקוני, הדבר אשר לא צעקה בעיר, דבר זה מוכיח שנתרצית לעבירה. שהרי לא הייתה יראה, פן יארגנה, אם הייתה צועקת הועיל והוא בעיר. למה זה לא ברור? אומר הרמב"ן, תסתכל, מקור 6. ולא ידעתי בדין הצעקה. אם ראינו נערה שהחזיק בה איש, והיא נלחמת בו בכל כוחה, ובוכה, ואוחזת בבגדיו או בשערותיו להימלט ממנו, ולא ידע לצעוק, למה תסתכל? אלא גם הצעקה בהווה. לדון בה, מן הסתם בעיר מפותה ובשדה הנוסה. זאת אומרת, צעקה זה רק דוגמה. אם אתה רואה שהאישה הזאת, היא לא רוצה את המעשה הזה, למה? אתה רואה שהיא כן קצת נאבקת. תגיד, היום בפסיכולוגיה זה ידוע, שאישה שחובה אונס, לא עלינו, היא קופאת במקום. יש מצב של כיפרון. היא לא מסוגלת לתפקד, לא מסוגלת לדבר מרוב פחד. שיתוק. ברור שאם יבררו את המקרה ויראו שהאישה הזאת הייתה באיזה טראומה, באיזה תהליך נפשי שמנע ממנה התנגדות, ודאי שזה ייחשב כאונס גמור. מה המקרה? במקרה הראשון, מה אומרת התורה? אומרת לנו התורה, והחזיק בה איש. פה לא מופיע המילה והחזיק בה. הוא מצא איש בעיר ושכב עמה. היה פה פיתוי. והאישה הזאת התפתתה לאותו בן אדם. היא לא יזמה את זה. אבל התפתתה, ובסופו של דבר הייתה איתו ברצון. כך לכאורה צריך לומר. הדברים לא מוצגים ככה בתורה. הדברים לא מוצגים. ואתם יודעים, גם אם זה ככה בפשטות, שהתפתתה, עד כדי כך העונש של החמור, עד כדי כך אנחנו מענישים אותה בחומרה, הרי היא לא יזמה את הדבר הזה, היא לא רצתה את הדבר הזה. איכשהו הדברים התגלגלו. אולי היא באמת עדיין פחדה ולכן היא שיתפה קצת פעולה. היא לא יודעת איך הדברים יהיו. אבל תגיד, זה היה בעיר. גברת, תבקשי עזרה. יש אנשים סביבך. אבל עד כדי כך להרוג אותה, הרי נכנסת פה לאיזה מערבולת. עד כדי כך שצריך להרוג אותה. תהרוג את הבעל, אותה, לא יודע מה תעשה. תאסור אותה לבעלה, למישהו, למאורס שלה. לא יודע מה תעשה איתה. אבל האישה הזאת, היא לא יזמה את כל הדבר הזה. עם השאלה הזאת אני רוצה לצאת הלאה, ולראות נקודה מאוד חשובה. בואו נראה, אני כבר אגע בנקודה, שאותה אני רוצה לפתח פה בשיעור הזה. אישה כזאת, שיודעת שהיא מאורסת למישהו, יש לו מחויבות, ובא מישהו, ומתחיל להתיידד איתה, לוקח אותה בעיר, ואולי קונה לה משהו, ומתחיל לדבר איתה, בסופו של דבר היא מתרצית, כך לכאורה צריך להעמיד, מדובר פה במפותה, כך מעמידים, נכון, היא לא בדיוק, התורה מציגה את זה רק שהיא לא צעקה, מדובר פה באישה שלא הביעה התנגדות, בסופו של דבר הסכימה, יש לנו כלל, יש לנו כלל בנפסק בשולחן ערוך, תחילתו באונס, סופו ברצון, מותרת לבעלה או אסורה לבעלה? מותרת לבעלה. אנחנו הולכים בתר ההתחלה. אם כך היו הדברים, תחילתו באונס, סופו ברצון, מה היה צריך להיות כאן? היה צריך להיות מותרת. האישה הזאת, התהליך של הביאה, לא התחיל באונס. האישה הביאה נכונות עוד לפני תהליך הביאה. כך פה מופיע בשו"ת מעריטץ. האישה הזאת בעצם ניצלה את המצב אליו היא נקלעה. לא מדובר פה באישה שהיא טלית שכולה תכלת. מדובר פה באישה שבזמן האירוסין שלה, בזמן שהיא מחויבת למישהו אחר, באה וניצלה את האירוע הזה שכביכול היא לא התחילה, אבל היא אומרת, על הדרך, אני לא באמת אשמה פה, ככה לפחות הפסיכולוגיה שלעבדה. אני לא זה שיזמתי, אני אחרי זה אוכל לספר לבעלי סיפורים. זה לא אני, זה הוא עשה. זאת אומרת, בכינן במשהו מאוד מאוד שלילי, איזה מידה מאוד מאוד רעה שכיננה בה, איזה תכונה מאוד מאוד שלילית, שברגע שהיא מצאה אפשרות להוציא את הלפועל, היא נתנה לדרור. זה המקרה, כך צריך להעמיד אותו. אי אפשר להסביר אותו אחרת. אני רוצה לגעת בנקודות כאלה, של דברים שאנחנו יודעים, דברים שליליים שקיימים אצלנו, ואנחנו מחפשים שעת כושר, כדי לתת לדברים האלה דרור. עוד מעט אני אסביר יותר למה אני מתכוון. בואו נראה את המקרה הבא. כי ככה שישה ובאה עליה וסנאה, ושם לה עלילת דברים, והוציא עליה שם רע, ואמר את האישה הזאת לקחתי, והקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אבי הנערה ואימא, והוציאו את בתולי הנערה על זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה והסנאה. והנה הוא שם עלילה דברים למור, לא מצאתי לביתך בתולים, ואלה בתולי ביתי. ופרסו הסמלה לפני זקני העיר. הם אמרים לו, הנה תראה, יש דם בתולים על הסמלה. ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ההוא ויסרו אותו. ואנשו אותו מהכסף, ונתנו לאבי הנערה כי יוציא שם רע על בתולת ישראל. ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ולא לה, זה נשמע כזה מויכל טויבס, להמשיך לחיות עם הפרא האדם הזה. אבל בתקופתם, היום, אל תדאג, כבר תוציא מנו הרבה כסף. בתקופתם, האישה הזאת הייתה נחשבת, סוג ב', סוג ה', מי ייקח אותה? באיראן אולי יקחו אותה. לא יודע מה יעשו איתה. הוא איתה עד הסוף. עכשיו, איזה זוגיות יש להם? לא יודע איך אפשר לשקם דבר כזה. תגידו לי, האישה אשמה במשהו?
לא.
בואו נסביר את המקרה. היה פה בעל חנטריש, התחתן עם אישה, בא עליה, למחרת הביאה. לא תגידו, הבן אדם היה חודש, חודשיים עם אשתו, וספג ממנה גיטונות. לילה היה איתה, הוציא עליה שם רע. לא בא לו בטוב. אין לה אישה בתולים, בגדה בי. תקופת האירוסין. האבא בא, תביא את השמלה, מראים לו דם, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה מוציא שם רע? מה, בגלל שאתה עכשיו שונא אותה, גם מוצאת עליה שם רע? בית המשפט בא ואומר, שקר וחזב. שקר וחזב, מה זה הדבר הזה? חייבים אותו, נשים אותו וכו'. האישה אשמה במשהו? לא אשמה בכלום, נכון? נכון?
נכון.
אומר רשי, והוציאו אבי הנערה ואימא, אומר רשי מקור תשע, הוציאו את השמלה, זה לא נעים, כל המעמד הזה לא נעים. מה אתה עכשיו מביא את הסדין? אתה מראה את הדמים? מי שגידלו גידולים הרעים התבזו עליה. סליחה? למה גידולים רעים? מה עשתה אישה לא בסדר? ראיתי תשובה אחת נחמדה. מה כתוב בפסוק? כתוב, איפה זה? תתבב. ולקח אבי הנערה ואימא, מה צריך להיות כתוב? ולקחו אבי הנערה ואימא. ראיתי מישהו שמסביר, ולקח, מי לקח? הבעל הסורר הזה, את אבי הנערה ואימא, והוא בא וטוען לפני בדין, מי שגידלו גידולים הרעים יתבזו עליה, זה כאילו משפט שלו. תשובה נחמדה, אבל לא נראה כל כך שזה הפשט. אני רוצה לומר פה, באמת הרב שטיינמן מעלה פה קושיה, אבל קושיה אחרת. מי שגידלו גידולים הרעים יתבזו עליה, סליחה, לא הבאתי את הקושיה שלו, רק את הציטוט, לא זוכר, הוא מקשה קושיה אחרת, אבל גם על אותו, על אותו משקל. קיצור, מה, למה הנערה צריכה לזמן? למה התבזו? איזה גידולים רעים? מה היא הסתרה? אישה שמתחתנת עם בן אדם, שתוך לילה שונא אותה, ומוציאה להשם רע, משהו בקשר הזה מראש, משהו בקשר הזה מראש, לא היה תקין. והאישה הזאת פשוט, הלכה שולל אחרי הגבר הזה שכנראה עשה הרבה רושם בחוץ. והיא אמרה, וואו, איתו להתחתן, זה יעשה, וואו, אצל כולם, אני אחשב אצל כולם, כי הוא, כולם מכירים אותו, אני יודע, את המידות שלו, יש לו הרבה עבודה, אבל שווה לי, שווה לי, אני אעשה את זה, מותר להתחתן איתו, נעשה את זה כדת וכדין, ברבנות, חבר'ה, מקרים כאלה לא קורים בלילה. בלילה אחד לא הכל משתנה. זה לא יעקב אבינו שמקבל אישה אחרת, מסכים להתחתן וחי איתה באושר ואושר. זה לא הסיפור. יש פה אישה שהיא גידולים רעים. היא הולכת לא אחרי, היא לא בחרה לה מישהו עם יראת שמיים. בחרה לה מישהו שיסר ברושם בחוץ.
היא מחליטה או ההורים
שלה מחליטה? אה?
אתה
שואל שאלה טובה, אבל לא יודע, היום בימינו, בוא נלך על ימינו, ניקח את השיעור הזה לימינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היום בימינו במקרה הטוב באים להגיד לנו שיתרזו, נכון? מה, מישהו בא להתייעץ עם ההורים, תגיד אבא מה אתה חושב? מה שאתה אומר אני עושה. אתה אומר הוא בחור טוב, לוקחת אותו. זה לא, עולם החרדי כך עובד. אצלנו, סומכים על הילדים, שיבחרו. אני תמיד אומר לילדים שלי, חבר'ה, לפני שאתם מחליטים, תנו תביעת עין. התחלתי כבר, אני מפחד. הילד יתחיל ישיבה גבוהה, מפחד שמחר הוא בא אליי, אומר, אבא, אני מתחיל לצאת. אז אני מכין אותם. אני אמרתי לו, חמודי, לפני גיל 23, חכה רגע. אבל בסדר.
שיעור ד',
שיעור ד', 22 זה שיעור ד'. 22 גם, נו, שוין. בקיצור, אבל היום, לא, אני לא אומר שלא שואלים בכלל, לא מתייעצים, אבל נכון מצוי, שהזוג מחליט לבד, ולא שואל. האם קורה שאישה תלך שולל אחרי משהו? יש לו משהו בפנו חורה שמניע אותה. והיא מנצלת את זה. היא אומרת, הוא הסכים להתחתן איתי? היא הולכת אחרי האבלים, אחרי היופי, בדיוק כמו אחד, אותו אחד שיצא למלחמה בתחילת הפרשה. ומה הוא רואה שם? וראית בשביעה, שטיפת תואר. חשקת בה, ולקחת לאישה. אומרת התורה, אומר רש"י, אומרים חז"ל, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אדם לוקח מעמד, מצב, ומנצל, מנצל את המצב הזה, לתת פורקן ליצר הרע שלו. המקרים הראשונים שהבאנו, מדובר באדם רע. אדם שעל פי התורה עושה נגד, הולך נגד התורה. פה אנחנו עוברים לדבר על אנשים, שכביכול מנצלים את היתר ההלכתי, אבל למה הם מנצלים אותו? הם מנצלים אותו להוציא דברים רעים שיש בתוכם. ואדם צריך לדעת, כשאתה תנצל את התורה לדברים רעים, זה כדור שלג. אומרים לך חז"ל, כי תהיינה לאיש, סליחה, התורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנייה. יש פה בעיה, נכון? כי תהיינה לי שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. עם מי התחתן קודם?
אהובה.
אהובה. והיה הבן הבכור? לשנייה. איך יכול להיות? אה, סליחה. וילדו לו בנים, האהובה והשנואה. מי ילדה? אהובה והשנואה. מי ילדה ראשונה? אהובה, כתוב. וילדו לו בנים, אהובה והשנואה. והיה הבן הבכור לשנייה. איך זה קרה? שאלת הגרא. שאלת הגרא. הגרא מסביר, וילדו לו, הכוונה התעברו. ומה קרה? זה נולד לשבעה חודשים, וזה נולד לתשעה חודשים. ככה הגרא מתרץ את התירוץ, את ה... ראיתי את זה בכוס רוחמנו, אני אומר. בנו. ברח לי השם של המאז מה... נו, הספר הזה של הרב. סדרת ספרים כזאת. ברח לי. טוב, לא משנה.
שרי המאה.
שרי המאה. זה מה משהו, ימאה זכרתי. שרי המאה, שם זה הופיע. טוב. רציתי להגיד לך שאני לא זוכר את התירוץ, פתאום נזכרתי בתירוץ. ראיתי מה? וגם השאלה יפה. אומר הדעת זקנים, לכך נסמכו פרשיות הללו לכאן. נאמר לך, עבירה גוררת עבירה. דלפי שיקח יפה תואר, תהיינה להם שתי נשים. ומריבה בתוך ביתו. ולא עוד אלא שתסנה אחת. ומה כתיב אחריו? כי אלה איש בן שורר ומורה. שכן בצין מצינו בדוד, שלקח את בת תלמי. מלך קשור. בצאתו למלחמה יצא ממנו אבשלום. שביקש להורגו. ושכב עם נשיו. ועל ידיו נהרגו כמה רבבות מישראל. ומה כתיב אחריו? כי יהיה באיש חטא משפט מוות. אם ינצל מזה, לא ינצל מזה. הרי עבירה גוררת עבירה. תדע לך, כשאתה מנצל את הפתחים של התורה, כדי להוציא דרו לתת, אתה רק מחפש היתר הלכתי. בשביל מה? בשביל המידות הרעות שלך. בשביל היצרים, בשביל התאוות שלך. תדע לך, שבסופו של דבר זה יתנקם בך. אם אתה לא תדע לטפל בדברים השליליים שיש בך, ואתה רק תנסה כל הזמן להסתדר עם התורה, כי בסוף אתה אדם דתי ואתה צריך להתיישר עם משהו, אתה תסבול מזה כל החיים. כי כל החיים שלך יתגלגלו לאותו כיוון. יש לנו המון מקרים כאלה. המון מקרים. אמרתי כבר כמה וכמה פעמים, דברים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. נערי חוות, נערי גבעות. צריך לתת על זה את המחשבה. למה בן אדם הולך? האם מצוות יישוב הארץ עומדת בראש מעייניו או בטלה? בטלה ולגדול המרץ. הדבר הזה מאוד לא פשוט, כי אנחנו יכולים לגדל פה דור של המרצות, דור שהרבה פעמים חיים ואין להם שר ומושל, אין מי שעומד מעליהם, הם מעל כולם. אם אתה עושה את זה באמת ממקום של יישוב הארץ, אנחנו יודעים שכשם שעבירה גוררת עבירה, כך מצווה גוררת מצווה. תמיד בא אליי כששואלים אותי ללכת, לא ללכת. קודם כל אני אומר, נער שיושב ולומד, קודם כל תשב תלמד במסגרת. זה קודם כל. אתה רוצה אחרי זה להיות במקומות אלה, תבדוק מה זה עושה לך. אם אתה רואה שאתה מתקדם בעירת שמיים, סימן שאתה בכיוון הנכון, מצווה גוררת מצווה. חבוש את הארץ. אם אתה רואה שאתה מגיע למקומות האלה, זה לוקח אותך אחורה, פתאום אתה מתחיל להתעסק עם כל מיני דברים שלא התעסקת אתם לפני, סימן שמה קורה פה? עבירה גוררת עבירה. אומרים לך חזל, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, אחרי מה זה מגיע? מצוות שילוח הקן. אומרים חזל, אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש, ותקיים מצוות מעקה, שמצווה גוררת מצווה, ותגיע לכרם, ושדה, ולבגדים נעים. לכך נסמכו פרשיות הללו. אבל אל תיקחו את זה רק לחוות ולגבעות, ולמקום, אני לא יצאתי עכשיו נגד. אני רק אמרתי, אתה רוצה לבדוק, אם מה שאתה עושה הוא נכון או לא נכון, תבדוק לאן זה מביא אותך. אינדיקציה הזאת היא מאוד נכונה, בהמון תחומים. אדם קיבל היתר הלכתי, ללכת ללמוד מקצוע במקום מסוים. קיבל היתר הלכתי. תבדוק מה זה עושה לך אם אתה כבר שם. מצאת את הרגעת למקום הזה. זה לוקח אותך אחורה, זה לוקח אותך קדימה. היתר הלכתי לא מספיק. צריך לראות מאיפה זה הגיע, מה יש לך בקישקה? מה יש לך במפנוחו? זה לא מספיק לחפש תרים הלכתיים. רחמנא ליבא בעי. לב טהור ברא לי אלוקים. ורוח נכון חדש בקרבי. צריך לדעת, אדם שהבפנוחו שלו הוא בריא, זה כדור שלג חיובי. זה מוסיף עוד טוב ועוד טוב. הרב יחזקאל יעקובסון, הרב יעקובסון של שעלבים, אביו של תושב, של אבא של שלמה, של שלמה יעקובסון שלנו. הוא בא ואומר, למה אדם שבונה בית, למה אדם שמשלח, כן, זוכה לבנות בית? מה הקשר בין הדברים? יש כאלה שכדי לבנות בית לוקחים משכנתה, יש כאלה שמה עושים כדי לבנות בית? שולחים כן, מצוות שילוח הקן. אז הוא כותב, לאור הנעל, ניתן להבין כי מצוות שילוח הקן בפסקה השנייה, מלמדת את האדם להתבונן על סביבותיו, ולהיות רגיש לסבל ולכאב. מה שיוביל אותו לזהירות גדולה, ולניסיונות למנוע נזק על ידי בניית מעקה לביתו החדש, על מנת למנוע מצב בו ייפול אדם בביתו. ומי שמפתח בנפשו רגישות כזו, יקבל ראייה רחבה יותר ויהיה רגיש לכל פגיעה בטבע העולם, כמו קיליים ושעטנז. זה ההתגלגלות. יש לך משהו טוב בפנים? כשאתה נותן לו ביטוי, הוא ילך ויתפתח. כשיש לך משהו רע, אתה אוהב בטלה, אתה אוהב תאוות, יצרים, אתה אוהב את כל הדברים האלה, אם אתה תחפש היתרים הלכתיים לכל הדברים האלה, אמרנו בשידוחים, מה מניע אותך בשידוחים? מה מניע אותך בשידוחים? אתה הולך רק בתר היופי? מה אתה חושב, איך הניסויים שלך ייראו? זה מה שמניע אותך? רק איך הבחורה נראית? אז אחרי זה רבי עקיבא אומר, מצא אחרת נעי מנה, יכול לגרשה, זה מצא בערבה דבר. מצא אחרת נעי מנה? אדם כזה, שמתחתן על בסיס היופי, האישה הזדקנה, יש לה קצת יותר קמטים, מבחינתו זהו, מצא את האירוע, מצא אחרת, נעי מנה. אבל אדם, שהיופי החיצוני לא מניע אותו, הוא מתחשב בו, הוא נותן לו משקל, אבל משקל מסוים, מאיזה משקל גבוה הוא נותן למה? למידות, ליופי הפנימי, לא רק שהאישה, כשהיא הולכת ומזדקנת, לא רק שהיא לא תתקער בעיניו, היא רק הולכת ומתייפה בעיניו. היא מתייפה ככל שלומדים אחד את השני, אז באמת היופי רק הולך ומתעצם. ואתגרי החיים שעוברים ביחד, אם עוברים אותם וצולחים אותם בצורה נכונה, רק מחברים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. מה המניע שלך בפנים? מה המניע? מוריי ורבותיי, הדבר הזה הוא נכון לכל מידה בחיים. לכל מי, ואדם צריך לזהות את הנקודה השלילית ולטפל בה. אותה אישה שבה פתחנו, אותה אישה שבתוך תקופת האירוסין הסכימה להתפתות למישהו, מתוך הנחה שהיא תוכל כבר לספר סיפור ולצאת מזה, צריך להראות, היא מתה. מוציאים אותה, אומרים, הסיפורים שלך לא יעזרו. כי יש לך משהו מאוד 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 רקוב בפנים. וזאת העבודה שלנו. איך אנחנו מצליחים לעבוד על הנקודה הזאת? הרי בא בן אדם ואומר, אבל אני כל כולי כזה. אני מחובר כל כולי למידה הרעה הזאת. מה אתה עכשיו רוצה ממני? הדבר הראשון, זה שאדם צריך לרצות לעזור לעצמו. מצווה נוספת יש לנו בפרשה, מצוות פריקה וטעינה לשונא. כלל ידוע, הקם תקים עמו. אם הוא הולך ויושב בצד, ואומר חמודי, עליך מצווה, מה אני אומר לו? עליך. חמודי, עד שאתה לא בא וקם ומתחיל לעבוד, אני לא בא לעזור לך. אם אתה לא תעזור לעצמך, אני לא אעזור לך. אדם שלא עוזר לעצמו, אדם שלא בוחר לרצות להשתנות, אי אפשר לשנות אותו. כשמישהו מגיע להתייעץ, הדבר הראשון שאני שואל, ואני לא אתן לו לעזוב את החדר, אלא אם כן הוא יגיד לא, אני לא רוצה. אני צריך לשמוע ממנו מוציא את המשפט מהפה. אני רוצה שיהיה ככה וככה. עד שהוא לא מוציא את המשפט הזה מהפה, מבחינתי אי אפשר להתחיל. אי אפשר להתחיל מסע ומתן בכלל. איך אנחנו מעוררים את המקום הזה? הורדתי מתוך אתר מאוד נחמד, קוראים לו הקשיבה. אתר שמי שענתה את התשובה הזאת, זאת היא לא כתבה את השם שלה. אבל אתר תורני, עם פסיכולוגיה, יש להם פסיכולוגיה מאוד מאוד יפה, והם אומרים את הדברים הבאים. וכאן אנחנו נוגעים ביסוד גדול בחוקיות הרוחניות של החיים. במושג התעוררות הדלטטה, שפירושו התעוררות מלמטה. החוק הרוחני הזה אומר, נכון, זה מגיע על גבי המדרש בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אבל הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה את הפתח הראשון שאתה תעשה. כבר אמרנו כמה פעמים, זה לא סתם חור של מחט, חור של מחט הוא חור מפולש. מצד לצד. אני רוצה שיהיה לך, באמת, פתח לי פתח, אבל שהפתח יהיה אמיתי. אתה דואג איך אני אצליח להרחיב את הפתח, זה כבר עליי. אבל מה אני צריך ממך? אני צריך את הפתח של המחט. משם אני ממשיך. הקדוש ברוך הוא לא יכול לפתוח פתח של מחט? יכול ועוד איך יכול. אבל מה? אתה צריך להתחיל? אני ממשיך. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. למה? כי הנקודה היחידה, הנקודה היחידה של האדם, זה נקודת הבחירה שלו. אתה צריך לבחור, לרצות להיות במקום אחר. אתה צריך לבחור, לרצות להתנתק, מהמידה הרעה הזאת שמקוננת בך. וכל עוד אתה לא תבחר בזה, אנחנו לא יכולים להמשיך. גם הקדוש ברוך הוא לא ימשיך. יש פה, היא מצטטת תפילה נפלאה, של החזון איש, בסוף מקור 17, לכל המלמדים שנמצאים פה, שימו לב, את התפילה של החזון איש, התפילה המפורסמת שתיקן החזון איש זצ"ל, על הצלחת הבנים בלימוד מנוסחת כך, ותסיר מלפניו, כל הסיבות המונות אותו, משקידת תורתך הקדושה, ותכין כל הסיבות המביאות, לתורתך הקדושה, שימו לב, מה התפילה פה? מה התפילה? ותסיר מלפניו כל הסיבות המונות אותו, שמה התעורר אצלו? התעורר אצלו הרצון. מנוסח נפלא זה אנחנו למדים לימוד עצום. אי אפשר שהילד, אי אפשר להתפלל שהילד ירצה ללמוד. זה לא התחום שלנו. לרצות או לא לרצות, זה בחירה שלו. אנחנו לא בוחרים בשבילו. מה אנחנו כן יכולים להתפלל? שיסירו את כל המניעים שחוסמים לו את הרצון. ואז הוא ירצה. זה נוסח גאוני של החזון איש. כי הוא באמת נוגע בנקודה יסודית. אנחנו הרבה פעמים רוצים בשביל הילדים. זה לא עוזר. אתה צריך לדעת שהילד צריך לרצוע, הוא היחיד. הוא הבעלים היחידים על הרצון. אין אפשרות לרצות בשביל מישהו אחר. ולכן, לכפות על מישהו לרצות, זה לא יעזור. זה פשוט לא ילך. ולכן, הרבה פעמים, מאוד קשה לשנות את הדברים. כי אנחנו לא רוצים. אנחנו לא באמת רוצים לשנות. אנחנו רוצים להיות צדיקים, רוצים תמות נפשי מאוד ישרים, ותהיה חריתי כמוהו, אנחנו רוצים הרבה טוב. אבל, עכשיו, בלעם רוצה לשנות, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך? אם להירא את השם אלוקיך, אתה, לא כמו בלעם הרשע, שאומר תמות נפשי מאוד ישרים, בסוף, בסוף, עכשיו אני אחיה כמו בהמה, והוא הולך ושוכב עם האתון שלו. זה לא עובד ככה. אתה צריך לשנות. אתה בעין. אתה באלף, אתה תשנה בעין. ואת הדבר הזה צריך לרצות. אלא מה בן אדם ואומר? אני לא מוצא את הכוחות לרצות. אין לי את הכוחות להתמודד עם זה. עם הדבר הזה. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו. הוא הנותן לך כוח לעשות חי. מה אתה חושב? הכוח הוא שלך? הכוח הוא שלך? למדתי את זה. אשתי לא פה, אז אני מרשה לעצמי לדבר עליה. בתקופה הזאת, ראיתי את הפסוק הזה אחד לאחד. אנחנו התחלנו את המסע שלנו בסיוע. 10 ילדים, תינוק בלי עין הרע, תינוקת יונקת, חופש גדול, אין מסגרות, ילד בן 3, שבלי עין הרע, קיבל אנרגיות של 5 בנים, ואני אומר לאשתי, ואשתי מסתכלת, וחנים, שוכב על המיטה, אומר בהצלוחה. שאלתי אותה אחרי כמה זמן, תגידי איך את מצליחה? לא אסתיר, המשפחה שלי, משכל הצדדים, נרתמה הרבה לעזור, קייטנות סבתות, קייטנות דודות, קייטנות פה, קייטנות שם, באמת עזרו הרבה, ואף על פיכם, עדיין היה הרבה עומס, ברוך השם היה גם תמיכה יישובית, ואף על פיכם, הרבה עומס, שאל תגיד איך את מסתדרת, אז היא אומרת, זה אני? היית שואל אותי לפני זה, הייתי אומרת לך, אין סיכוי, אבל הגיעה סיטואציה, זה לא, אני לא מקור הכוח, הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אבל בפשטות, במקום אמיתי, לא במקום דרשני, זה אמיתי הדבר הזה. איך אשתי אמרה לי? הסתכלתי על כל נשות המילואים, אמרתי, איך הן עושות את זה? איך הן מצליחות? כל כך הרבה ימי מילואים, הלוך וחזור. היא אומרת, עכשיו אני מבינה, זה לא אנחנו, זה הוא. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא מקור כל הכוחות כולם. כשבן אדם מבין שכל המשימה שלו זה לרצות, הקדוש ברוך הוא כבר יזרים לו את הכוחות. אפשר לצאת לדרך, אבל באמת צריך לחיות את זה. לחיות את זה ולהבין שבאמת הקדוש ברוך הוא מזרים את הכוחות. זה מה שכותב הרב באורות התשובה. הרצון הטוב הוא הכל. שם הכל מתחיל ונגמר. למה לא תלי נבלתו על העץ? למה לא תלי נבלתו? מה כתוב שמה? כי קללת אלוהים תלוי. ומה אומר רש"י? דמות דיוקונו של מלך. הקדוש ברוך הוא נראה כמונו? בנקודת הרצון והבחירה, יש לנו דמיון לכל עליון. כי אין יצורים בחיריים בעולם, מלבד הבן אדם שאכל מעץ הדעת טוב ורע. ואיתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. יש לנו בנקודת הבחירה דמיון. וזה הרצון שלנו. באמת באמת לבן אדם קשה לרצות, ואני אומר את זה בזהירות, גם זה מתוך אתר הקשיבה, אני לא ממציא את זה. זה עניין פסיכולוגי. כל דבר רע שבן אדם עובר בעולם, שהוא נשאר דבוק בו מרצון, זה בגלל שהוא מרוויח ממנו משהו. יש לו רווח מהדבר הזה. ועל הרווח הזה הוא לא מסכים לוותר. אני מעדיף להישאר עם הדבר הזה, יכול להיות. יכול להיות. יש לי מה לומר על המאמין בעצמו, גם שם צריך. זה נכון. זאת אומרת, היום הרבה פעמים אנשים הולכים המון המון לכיוון הדיכאון. וואי, וואי, כמה הפלגתי בדיבורים. מה השעה כבר? אני כבר מסיים. יש אדם לא מאמין, מצד שני אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לפתח יותר מדי את העצמה. אני היום קוראים להרבה ילדים בגנים, אתה אלוף! אני יודע שיש אלופו של עולם. אלופו של עולם. צריך להיזהר, אלוף, אלופים, על זה הבת שלי עולה, צריכה לשיר, יש שירים. תרימו לי, תרימו לי! מה להרים לך? סירה? מה להרים לך עכשיו? אני אלופה, אני אלופה, תרימו לי! כי אני עושה לה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מה זה הדבר הזה? הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אלופו של עולם. אז גם כשאנחנו מחנכים מאוד, להרים עוצמות, לדעת, בבלה, תבין, אתה בן של מלך. תבין מה אתה. תבין מה אתה, אתה בן של מלך. מה אתה משווה אותך לאחרים כל היום? אתה צריך להבין מה אתה בעולם. אתה בתוך מעולם של 7 מיליארד אנשים. אתה אחוז מן העולם שאתה יהודי. בתוך היהודים אנחנו 30% שומרי תורה ומצוות. בתוך ה-30% שומרי תורה ומצוות יש לך 20% אדוקים, 15%, אני לא יודע כמה. אתה נמנע עליהם. תבין מה אתה. תבין איזה עוצמה יש לך. ואם אתה לא מצליח להשתחרר מדברים לא טובים, סימן שאתה מרוויח מהם משהו. אתה צריך להבין שהרווח הזה הוא לא רווח. אז הרווחת ערב אחת עם הנערה המאורסת הזאת שפיתית? דפקת לה את החיים. דפקת לך את החיים. אז לקחת שטיפת תואר? תראה מה נולד לך מזה. בן סורר ומורה. הרס לך את כל החיים. תבין, זה לא ייגמר שם. ותרצה לשנות את זה. אל, זה לא רווח. תבין שאתה לא מרוויח שום דבר מהדבר הזה. חבר'ה, זה עבודה קשה על המידות. אני רק פתחתי פה תיבה, אני לא יכול לספר עכשיו שאנחנו ניקח את הכלי הזה ומיד נעבוד איתו. אבל מי שלוקח את הדברים לתשומת ליבו, יכול לפחות להתחיל לחשוב על כיוון, לעבוד על כל מיני נקודות שליליות, שמקוננות בו, שיהיה לכולנו שבת שלום.